שלום לכם וברוכים הבאים לאנרגיה גרעינית, פרק מספר 14, אני אלון גרעיני, והיום אנחנו כרגיל נעשה סיכום של השבוע האחרון, גם בטכנולוגיה וגם בערוץ. ללא ספק הדבר הכי מעניין שקרה זה ההכרזה של אינווידיה על כרטיסי המסך החדשים שלהם, ויש לי את הכבוד היום לארח את מישל מ-Hardware X שיצטרף אליי ויספר לי קצת את הזווית ראייה שלו על מה שקרה שם. היה סופר מעניין, מקווה שתהיה לכם האזנה נעימה. אוקיי, היה שבוע נחמד מאוד בערוץ, בגדול הצלחתי לחזור לשני סרטונים, שזה מאוד נחמד. היה לנו את הסרטון שאלות ותשובות, שהרבה מכם רציתם שהוא יהיה, ואני הרגשתי, לא היה הרבה זמן סרטון שאלות ותשובות, כי אני פשוט הרגשתי שזה קצת כזה חוזר על עצמו, והחלטתי לדחות את זה טיפה, ועכשיו הרגיש לי שזה הזמן הנכון, אז כרגיל, השאלות שלכם היו מעולות, ועניתי על הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד שאלות על 5G, ויש איזו תגובה אחת שאני רוצה להתייחס אליה, ראיתי את זה בקבוצת הפייסבוק, בגוגל פליי, הקבוצה שמדברים בה על האנדרואיד, הקבוצה שלי, ומישהו אמר, לפני חצי שנה אלון אמר לא לקנות מכשירים עם 5G, ועכשיו הוא אומר כן לקנות מכשירים עם 5G. והאמת שמה שקרה בארץ עם ה-5G הוא מאוד מפתיע, כי לפני חצי שנה זה היה נראה כאילו זה לא הולך לקרות. אף אחת מהחברות לא הגישה מכרזים, ביטלו אותם כל הזמן, היה מלא בלגנים ומלא עניינים. ולפני חצי שנה, הטלפונים היותר עדכניים, זה לא היה, כאילו, דבר שם לא היו הרבה מכשירים עם 5G בארץ, בכל מקרה, אבל זה לא היה כל כך קריטי אז לשוק של לפני חצי שנה. והדברים זזים נורא נורא מהר, והיום זה השתנה. והיום אם אתם קונים טלפון חדש, אז אני עדיין עומד מאחורי הדעה של צריך לקנות טלפון עם 5G, כי זה כבר פה, זה כבר מעבר לפינה, פלאפון כבר הודיעו על זה, סלקום כבר הודיעו על זה, פרטנר כבר הודיעו על זה, וזה ממש קורה. ותשמעו, זה לא שזה עכשיו מחר מדליקים מתג ויש 5G בכל הארץ, זה משהו שיקח זמן עד שישימו את הפריסה, עד שישימו את כל האנטנות, וגם זה תלוי איזה סוגים של 5G, יש לנו את ה-5G שהוא ה-low band, sub 6 בעצם, שזה פשוט כמו דור רביעי, רק קצת יותר מהיר, ואז יש לנו את המילימטר וייב, שזה ייקח עוד המון זמן, כי זה אנטנות שונות לגמרי, ופריסה הרבה יותר מורכבת, שצריך לשים הרבה יותר אנטנות, וזה עדיין ייקח זמן. אבל בסופו של דבר, מי שקונה היום טלפון, למרות שזה ה-5G, אתם יודעים, היום אנחנו אומרים, עם 5G, בלי 5G, זה הולך להיעלם. שנה, עוד שנה, שנתיים, לא יגידו שיש לך 5G בטלפון, כי זה יהיה ברור. כמו שיש היום, אף אחד לא קונה אייפון 11 LTE. זה לא משהו שכותבים בכותרת. זה לא, זה שסמסונג קוראים לגלקסי נוט 20 אולטרה 5G, זה בגלל שכרגע 5G זה העניין, וזה זה. אבל עוד מעט זה כבר לא יהיה עניין. זה יהיה ברור שיש את זה בכל טלפון, ואנחנו כבר לא נצטרך להגיד עם 5G, בלי 5G, ברור זה יהיה בכולם. ואפשר כבר אגב לראות את זה באופן די מפתיע, בעיקר בחברות הסיניות, זאת אומרת, One Plus מביאים את ה-One Plus 8 Pro, ואת ה-One Plus 8, שהם תומכים ב-5G, וגם הנורד שצריך להגיע עוד מעט, גם תומך ב-5G, ושיומי כבר הוציאו את הפוקופון F2 שתומך ב-5G, ואת המי 10 שתומך ב-5G, ויש להם עוד כמה מכשירים, אני לא טועה, ואז יש גם את רילמי, שאתמול קיבלתי מייל על זה שהם כבר מביאים טלפון עם 5G, אז כאילו החברות הסיניות לא עוצרות כבר וזה מגיע, בחברות היותר גדולות כנראה שזה עניין של ביקוש, אני לא יודע, יכול להיות שסמסונג אומרת, אני מפנה את המכשירים ה-5G למדינות שיש בהם 5G, ואז אני מייצרת פחות מכשירים כאלה. אני לא, כאילו אתם יודעים, זה מאוד מורכב, אני לא יודע בדיוק איך הדיסטריביושן של החברות האלה עובד, אבל זה בעיקר היום העניין של ה-5G מתייחס לטלפונים הטובים ביותר. זאת אומרת, אם אתה קונה, ואמרתי את זה כבר הרבה פעמים, אתה קונה נוט 20 אולטרה ב-4,000 ומשהו שקל, אז זה צריך להיות הטלפון הכי מתקדם וצריך שיהיה לו את כל הפיצ'רים. אם אתה קונה טלפון ב-1,000 שקל, אז כנראה שזה לא נורא אם אין לך את כל הפיצ'רים העיקריים, כולל 5G, וכשעוד שנתיים שתקנה טלפון חדש או תקני, אז כבר יהיה 5G גם בטלפונים המאוד זולים, וזה כבר לא יהיה עניין בכלל. אז בעיקר אני יכול להגיד שתסלחו לי מראש, אבל אל תקנו טלפון עם 5G, זה בעיקר סוג של קליק בייט בתקופה ההיא, וגם עדיין היום 5G תופס הרבה הרבה כותרות, לא שאז לא האמנתי שאין מה לקנות טלפון עם 5G, אבל זה, אתם יודעים, העולם שלנו משתנה בקצב מאוד מאוד מהיר, וזה מה שקרה בתכלס. אוקיי, אז באמת היה המון המון שאלות מעולות, וזה באמת שזה סרטונים שיותר כיף לי לעשות, יותר קל, אני פשוט יושב מול המצלמה ומדבר, במקום לתכנן שלושה ימים מה אני הולך לעשות ואיך אני הולך לצלם את זה, אז זה נחמד, וגם אפשר לעשות כזה צחוקים, וזה קצת יותר קליל, שזה נחמד מאוד. אוקיי, עוד סרטון שהיה השבוע בערוץ, זה סקירה לגלקסי בדס לייב. והאמת שהאוזניות האלה הפתיעו אותי, כמו שהרבה זמן לא הופתעתי מהאוזניות. דבר ראשון, איך ששמתי אותם, הסאונד שלהם ממש הפתיע אותי, ממש ממש הפתיע אותי, וכתבתי פוסט בפייסבוק שזה האוזניות טרו ויילס הכי טובות ששמעתי. ואנשים כאילו לקחו את זה מאוד מילולית, ויכול להיות שכתבתי את זה קצת בצורה בוטה מדי, אבל זה לא האוזניות עם הסאונד הכי טוב שיש. כי אם תקנו אוזניות של מומנטום 2 של סנאייזר, שעולות 1,200 שקל, אז הסאונד שלהם ברור שהוא הרבה יותר טוב, כי זה סנאייזר וזה מה שהם עושים. לא ש-AKG היא חברה לא טובה בשום צורה, חברה לא פחות טובה, אבל מה שידים אותי בגלקסי בדס לייב בסאונד שלהם, זה שבאמת הוא סאונד גדול, שנכנסים לכל האספקטים האלה של מה זה סאונד ואיך זה סאונד ואיך הוא מרגיש ואיך הוא נשמע, אז האפקט הזה של הגודל הוא משהו מאוד קריטי, ואני זוכר שהייתי עובד באולפנים, והיינו יושבים ושומעים מיקסים של כל מיני שירים ברמקולים כאלה, אתם יודעים, שעולים 20-30 אלף שקל, כל רמקול, כל מוניטור, אז אתה שומע את הגודל של הבייס דרם, אתה שומע את המיקום של כל הדברים האלה. וזה דברים שמאוד מאוד קשה להשיג באוזניות, שלא לדבר על אוזניות טרו ויירלס שהן חתיכה קטנה של פלסטיק שיושבת לך בתוך האוזן, ובאמת, הסאונד הוא די מדהים. עכשיו, זה קשור לעיצוב הזה, שכנראה יש להם אופציה לשים אלמנט יותר גדול, האלמנט זה בעצם מה שדוחף את האוויר שיוצר את הסאונד, וזה פשוט הרשים אותי ברמה. אז כן, זה לא אוזניות עם הסאונד הכי טוב, אני מתקן את מה שכתבתי בפוסט, אבל זה בהחלט אוזניות במחיר הזה, בטווח מחיר הזה, עם הסאונד הכי טוב ששמעתי לאחרונה. אבל יש להם גם חסרונות, זה לא שהכל טוב וברוד עם האוזניות האלה. דבר ראשון, אני רוצה להתחיל מהעובדה שהזמנתי את הנוט 20 אולטרה בדינמיקה, וקיבלתי חלק מהמבצע היה לקבל את הגלקסי בדס לייב. והם פשוט הגיעו שבוע וחצי אחרי, טיפה יותר, אחרי הנוט, וזה היה ממש מבאס, חוויית קנייה לא נעימה, כאילו, אבל לפחות בסוף הם הגיעו, אז אני לא יכול להתלונן, הבנתי, אנשים כתבו לי שהם הזמינו גם נוט וגם אוזניות, והם לא קיבלו את זה בכלל, אז המצב שלי עוד יחסית טוב. אז אני לא קניתי את האוזניות האלה במחיר מלא, הם הגיעו עם הטלפון כחלק מהמבצע, שזה די מדהים, כי זה נותן value הרבה יותר טוב לרכישה הזאת, ב-4,400 שקל, זה אומר שקניתי את הטלפון באזור ב-4,300, אז זה אומר שהאוזניות האלה שוות בערך 400 שח בתכלס, זה המחיר שלהם יהיה אחרי כל האתר הרם. אז קניתי את הטלפון ב-3,900, זה כבר נהיה הרגשה יותר טובה, ואת האוזניות. לא שהייתי צריך עוד אוזניות, אבל אתם יודעים. אני עומד מאחורי מה שאמרתי בסרטון, אני חושב שזה המוצר הכי מעניין באופן די מפתיע שסמסונג השיקו באירוע האחרון, כי זה לקחת אוזניות טרו ויירלס שאפל די הכתיבו את הצורה שלהם בשנים האחרונות, ולהביא משהו אחר לגמרי. וזה די מדהים לראות שעדיין אפשר לחדש, ושיש חידושים די מרשימים בתחום הזה. סך הכל, באמת, אני חושב שהסאונד שלהם באמת יותר טוב מהסאונד של האיירפודס פרו, ויותר טוב מהאיירפודס, והרבה יותר טוב מהרבה אוזניות אחרות ששמעתי, אבל הסאונד זה לא הכל במקרה הזה, זה משהו מאוד מאוד חשוב, אבל זה לא הכל. הצורה הזאת שהיא יושבת באוזן, אז אמרתי שבאוזן ימין, האוזניה יושבת לי סבבה לגמרי ואין לי שום בעיה, ובאוזן שמאל יושבת טוב, פשוט אחרי איזה שעה זה מתחיל לכאוב, ואז זה נהיה ממש כואב שאי אפשר להיות יותר עם האוזניות, שזה ממש בעייתי. יכול להיות שיש אנשים שזה לא ככה אצלם, יכול להיות שיש אנשים שזה ככה אצלם בשתי אוזניים, שזה עניין של מזל, אבל זה גם עניין של מזל עם האיירפודס. אני היה לי את האיירפודס, האיירפודס 2, או איירפודס 1, והם פשוט לא ישבו לי טוב באוזן, לא משנה מה עשיתי, וכמה שרציתי שהם יהיו לי יותר נוחות ושימושיות, הן פשוט היו נופלות לי כל הזמן מהאוזניים. אז פה זה מקרה הפוך, הן לוחצות יותר מדי, וגם, בגלל שהן לא באמת נכנסות לתוך תעלת האוזן, הן יושבות בכניסה לתעלת האוזן, אז הן לא אוטמות את הרעשים מבחוץ. מה שאומר זה משפיע על הסאונד, כי אם אנחנו הולכים ברחוב ויש רעש מבחוץ, אז הרעש הזה נכנס לנו לאוזן יחד עם הסאונד. אז ברור שאוזניות כמו הגלקסי בדס פלוס או האיירפודס פרו שנכנסות לך לתוך האוזן, הן אוטמות יותר את הסביבה ונותנות לך סאונד, נותנות לך אווירה יותר סגורה או יותר שקטה מהסביבה, שזה סבבה לגמרי, אבל לפעמים זה גם לא טוב, כי אתה לא בהכרח רוצה להיות ממש מנותק. אז אם אתה נמצא במקום שקט, הגלקסי בדס לייב נשמעות מעולה. אם אתה נמצא בנסיעה או משהו כזה, זה עובד טיפה פחות טוב. ואז נכנס כל האלמנט הזה של הביטול רעשים, שהוא פשוט לא עובד פה מספיק טוב. אני לא יודע, יכול להיות שזה גם קשור לעניין של האטימה, אבל יכול להיות שזה קשור לגודל של האוזניות, יכול להיות שזה קשור לזה שזה פעם ראשונה שסמסונג עושים את זה, אבל זה לא מספיק טוב, וזה טעון שיפור, כי זה פשוט לא באמת, לא באמת מבטל רעשים. זה מוריד ממש תדרים מאוד מאוד ספציפיים שלא באמת משפיעים על הסאונד. אבל בסופו של דבר, אני אישית מעדיף את האוזניות האלה על הגלקסי בדס פלוס, כי הגלקסי בדס פלוס לא הייתי יכול להיות איתם הרבה זמן באוזניים בכלל, הם ממש כאבו לי, כי הם גם נכנסות לתעלת האוזן וגם ממלאות לך את כל האפרכסת, וזה פשוט לא היה לי נוח. ואת הסאונד של הבאדס פלוס בכלל לא אהבתי, הוא גם חלש מדי היה, וגם משהו בסאונד לא מרגיש גדול, לא מרגיש מרשים, לא איזה משהו מיוחד, למרות שהרבה אנשים טוענים אחרת, אני לא יודע איך הם בדקו את זה, ומה הם שמעו, ואיזה סאונדים הם שמעו, ומה הרפרנסים שלהם, אבל מבחינתי הלייב נשמעות הרבה יותר טוב, הרבה הרבה יותר טוב, ויש להם עוצמה מטורפת, שזה מחפר קצת על העניין הזה שנכנס רעש מבחוץ. כאילו אם אתה נמצא בסביבה רועשת, אז תגביר טיפה וזה יותר טוב. הדבר האחרון שממש לא אני מתחבר אליו, זה העניין של התפעול של האוזניות בטאץ', וכולם כתבו לי כזה, אתה יכול לבטל, לא כולם, הרבה אנשים כתבו לי שאפשר לבטל את הטאץ', ברור שאפשר לבטל אותו, אבל אז איך אתה מתפעל את האוזניות? אני עדיין רוצה לתפעל אותם, אני פשוט רוצה דרך יותר נוחה, שהיא לא בעייתית. ובאמת, כל פעם שאתה שם את האוזניות באוזן, אז אתה לוחץ על משהו. כל פעם שאתה מסדר את האוזנייה באוזן, אתה לוחץ על משהו, ואז או מפסיק, או מנתק, או מתחיל, או מדלג, כל מיני דברים כאלה שאתה לא רוצה שיקרו לך בזמן ההזנה, שזה די מבאס. אבל באוברול, אני חושב שבתג מחיר של 400 שקלים, זה באמת בין האוזניות היותר טובות שאפשר להשיג היום, אם יש לכם את המזל הזה שהן יושבות לכם באוזן בצורה טובה. אז בהחלט מרשים מאוד, ואני באמת, זה באמת הפתיע אותי. אני חשבתי שזה הולך להיות איזה דחקה, איזושהי בדיחה כזאת שהאוזניות האלה הולכות להיות כמו איזה משהו זול כזה ולא מקצועי, ואם לא סאונד טוב, ובסוף זה די ההפך, וזה מאוד מרשים שסמסונג הצליחו להביא את הדבר הזה. מראה בסופו של דבר כמה סמסונג היא חברה רצינית, שכאילו, אתם יודעים, זה לפעמים נראה מובן מאליו, אבל הם חברה סופר רצינית ויש להם מחלקת פיתוח מדהימה שיכולה עדיין להוציא הפתעות, שזה לא רע בכלל. אורייט, אז זה מה שהיה השבוע בערוץ, שבוע כזה נחמד, אני יכול להגיד ש... אוח, נתתי מכה למיקרופון. אני יכול להגיד שהאנרגיות שלי חוזרות למצב יצירה, ויש לי... אני כל היום יושב ועושה ועובד על הרבה מאוד דברים במקביל, שזה מאוד נחמד, אז זה ידד לנו, איזה כיף. כבר עכשיו אני יכול להגיד לכם שאני עובד על הסקירה על הנוט 20 אולטרה, סקירה מאוד חשובה, וגם אתמול מההקלטה של הפודקאסט הזה הגיע אליי הגלקסי וואץ' 3, שגם עליו אני כבר עובד על סרטון כזה, אתם יודעים, שואו קייס כזה, פתיחת קופסה, למרות ששחר שושן הביא אותה בסרטון תוך כמה שעות, ושיר לי אבק בקטע הזה, אבל... מצד שני, זה גם נותן לי את ההזדמנות לעשות סרטון קצת יותר מעמיק, במקום לרוץ לעשות פתיחת קופסה שתעלה ראשונה. אז קרו כמה דברים מאוד מעניינים השבוע, כמה טלפונים חדשים שיצאו, אם זה הגלקסי Z Fold 2, שלמה למען השם קוראים לו Z Fold ולא Fold 2, זה שם מעולה. אז הגלקסי Fold 2 יצא, שנדבר עליו בהרחבה, ומייקרוסופט, השיקו את הסרפס דואו, הם בעצם שלחו אותו לסקירות להרבה מאוד אנשים, וללא ספק הדבר הכי גדול שקרה השבוע זה ההשקה של אינווידיה, ההשקה של כרטיסי ה-3000 החדשים שלהם, השקה סופר מרשימה, ולכבוד העניין הזה יש לי את הכבוד לארח את מישל מ-HardwareX וקצת לדבר על העניין הזה. אלן מישל, מה קורה? ברוך הבא לאנרגיה גרעינית, איזה כיף שאתה פה.
איזה כיף שהזמנת אותי, אלון. קודם כל אני רוצה להגיד לך המון תודה שאתה הזמנת אותי בשביל הפודקאסט השבועי שלך. כיף ממש כיף לקבל את התענוג הזה ולהיות בין הבודדים שמגיעים אליך.
כבוד גדול בשבילי, תשמע, אני צופה מושבע של Hardware X, הערוץ שלך, אתה יודע, אנחנו, לא, כאילו כן, מת על התכנים שאתה עושה, אתה יודע, לא מפספס אף סרטון. ואמרתי לעצמי, מדברים על כרטיסי מסך, בוא נביא את המומחים, בוא נביא את המומחים. אני יכול כאילו, אתה יודע, לנסות ללמוד הכל על מסכי מסך, על כרטיסי מסך ביומיים, אבל כשיש אנשים שבאמת באמת מבינים בזה, אני מעדיף לשמוע מה דעתם.
אז קודם כל תודה רבה, מחמיא מאוד. אני אגיד לך את האמת, אני עדיין מתרגש מהשקה הזאת שאנבידיה עשתה יחד עם השקת כרטיסי המסך החדשים שלהם. מה בא לך לדעת? מה, מי נגד מי, מה נגד מה? ככה לשפוך לך את הכל?
כן, אתה יודע, אנחנו יודעים שיש לנו שלושה כרטיסים חדשים, בוא תספר לנו קצת מה... אגב, אני חייב להגיד שאני ראיתי אותך בלייב מתרגש שהם מכריזים את המחירים. המחירים זה, זה טירוף, כאילו, זה לא, לא להאמין שהם כל כך... מחירים...
אני אתן הצצה קטנה ומוקדמת רק לצופים ולמאזינים שלך. ככל הנראה זאת תהיה ההשקה הטובה ביותר שאנבידיה עשתה אולי אי פעם.
וואו, מה?
כן, הם מביאים את עולם הגיימינג לכל סוג צרכן שיש, בין אם זה צרכן שהוא קצת מוגבל ברמה התקציבית שלו, ובין אם זה צרכן שיכול באמת להשקיע את מיטב כספו, ובאמת לקבל את התמורה לכסף שהוא השקיע.
מדהים, זה כאילו...
נתחיל מהכרטיסים, כדעתי.
גיימינג הופך להיות מוצר צריכה בסיסי, בעצם.
אני חושב שגיימינג הפך להיות מוצר צריכה בסיסי כבר לפני שנתיים, לפחות פה בארץ, הרבה לפני קצת בחול, אבל עכשיו הוא לא רק בסיסי, הוא נגיש, שזה הרבה יותר חשוב לפי דעתי, וזו הגישה שאנבידיה לקחה בהשקה שלה.
מדהים. אז מה היה לנו שם בעצם?
יאללה, נתחיל מהכרטיס מסך אולי... שאני חושב הולך לדבר לרוב המוחלט של העולם, לאו דווקא רק בישראל, כן? זה ה-GeForce RTX 3070. כדי לסדר לאנשים פה את הראש פלוס מינוס מול מה הכרטיס מסך הזה מתמודד ומה הוא מצליח לעשות, נכון להיום, כרטיס המסך החזק ביותר בעולם זה ה-RTX 2080 Ti. אם נניח רגע את הטייטן בצד, הוא לא מיועד לגיימינג. כרטיס ה-RTX 2080 Ti נותן, עולה היום, סליחה, $1,200, פה בארץ, אם אנחנו רוצים לסדר מחירים, באזור של בין 5,000-6,000 שקל, תלוי איזה דגם אנשים קונים.
בקיצור, לא זול
בכלל. ה-3070, כן, לא זול בכלל, וזה כרטיס מסך שנהיה איזשהו סוג של ההולי גרל, אתה יודע, הגביע הקדוש של כולם, בשביל לשחק ברזולוציות גבוהות כמו 4K או 2K, במסכים מאוד מהירים כמו 144 הרץ או 240 הרץ שיצא לאחרונה. אז זו רגע את פולג'י רגע בצל, בגלל שזה כרטיס מסך שמאז ומתמיד לא היה מיועד גם לפולג'י, גם בגלל תג המחיר שלו, וגם בגלל שנכון להיום כרטיסים זולים יותר וחלשים יותר, עדיין די ויותר בשביל פולג'י.
אוקיי.
אז מה שאנבידיה עשתה פה, אז היא פשוט בשנייה אחת מחקה את כל סדרת כרטיסי ה-2000 הנוכחית שלה, זאת אומרת, מ-2070 למעשה, 2080 ו-2080 Ti, כבר לא רלוונטיים לצרכן. מי שקונה את זה היום לתורך העניין, פשוט שרף את הכסף שלו, היה עדיף שיזרוק את זה על מסעדה עם האישה או משהו בסגנון.
מצד אחד מדהים שהמחירים זולים, מצד שני מי שקנה 2080 Ti לפני חודש, והוא אוכל את הכובע עכשיו.
כן, הוא מתבאס, ואתה יודע, אני אמרתי לכולם לפחות לחכות, לא לקנות מחשבים, או לפחות לא לקנות מחשבים שהם מחשבי קפה, שמדברים גם ככה על טווחי המחירה האלה של כרטיסי המסך, בגלל ש... תראה, לנו בתור יוצרי תוכן גם יש לנו איזשהו סוג של מידע פנימי, למרות שאסור לנו להגיד אותו, עדיין מותר לנו להסתמך על השמועות שיש. ואם אנחנו מסתמכים על השמועות שאנחנו יודעים שהן נכונים, או נכונות, יותר נכון, אז יש לנו איזשהו סיי בעניין. כי ה-3070, בפועל, זה כרטיס מסך שעולה פחות מחצי מחיר מ-2080 Ti. במקום $1,200, עולה $500.
וברמת
הפיצוע? בטווח מחיר פה בארץ בערך 2,000-2,500 שקל, גיבורטק, אחרי מיסים, מע"מ וכל הרווחים שיש מסביב. ברמת הביצועים, לפחות לפי השקה של אנבידיה, כמובן שכל מה שאני אומר לכם מסתמך על מה שהם הציגו לנו, ואני ממליץ לכולם לחכות לביקורות ולהשוואות של כל ערוצי החומרה הגדולים שיש בעולם, לאו דווקא בישראל. הביצועים שלו ככל הנראה הולכים להיות חזקים יותר מ-2080 Ti.
זה מטורף. זה מטורף, שכאילו הכרטיס הכי חלש הוא יותר חזק מהכרטיס הכי חזק שיש היום.
הוא יהיה הכי חלש בהשקה הזאת, וזה גם כן סוג של מידע פנימי רק לצופים שלך, ככל הנראה שגם יושק 30-60, מתישהו בעתיד הקרוב. זה בשביל הצופים שלך נטו. זה לא יגיע לבחוץ, מבטיח לך.
מעניין, מעניין מאוד. אז אוקיי, אז יש לנו שלושה כרטיסים, שהזול ביותר מניהם, ה-30-80?
70.
30-70?
לא, 30-70.
הוא כאילו עולה $500, $600, והוא יותר חזק מהכרטיס הכי חזק שיש לאינווידיה עד היום.
נכון.
מטורף. אז מה זה אומר לגבי...
בדיוק באתי להגיד, רק שתבין מה זה תורם לכרטיסים הבאים, כאילו איפה זה מעמיד אותם. אז הכרטיס הבא דווקא הוצג ככרטיס הפלגשיפ, זאת אומרת כרטיס הדגל של החברה, למרות שיש לי קונספירציה על זה, אולי אנחנו נשאר את זה ליום אחר, ה-RTX 3080, לפי כל הנתונים שיש ולפי יחסי הכוחות שיש בין ה-3070 ל-3080, לפי כל הסקלות שהם הראו לנו בהשקה הזאת, אנחנו יכולים לצפות לקבל כרטיס מסך שהוא חזק יותר בערך 50% מ-2080 Ti הנוכחי, שזה לכשעצמו לא נתון מפוצץ, רק במחיר מפוצץ, $700 בלבד. זה עדיין כמעט 40% פחות מ-2080 Ti, ואתם מקבלים 50% יותר בביצועים. ושתבין, מי שקונה 2080 Ti, זה אנשים מטורפים שמחפשים לשחק ברזולוציות גבוהות כמו 4K, על קצבי רענון גבוהים שהם מעל ל-100 פרימים לשנייה. מה שאומר, שעולם הגיימינג נכון להיום עם כרטיס כמו 3080, שבצג המחיר שלו מחליף את ה-2080 הנוכחי, יהיה כרטיס מאוד מקובל, ובכלל אנחנו ניכנס לאיזשהו סוג של עידן גיימינג חדש, בו רזולוציות גבוהות או כתבי רענון גבוהים, זה סטנדרט בלבד וזה כבר לא פריבילגיה.
מדהים. אז היום כאילו להגיד 4K ב-120 פרים בשנייה, 120,
זה לא
כן, 120 הרץ, זה לא בושה כאילו.
זה, מה זה לא בושה? זה כאילו בקרוב מאוד יהפוך להיות גם הסטנדרט.
הסטנדרט.
בקצב הזה.
זה די מדהים, כאילו. ואוקיי, אבל זה לא נגמר פה בעצם.
לא, NVIDIA כמובן כמו NVIDIA, אני לא יודע אם היא עושה את זה מהחשש שלה ומהפחד שלה מכל מה ש-AMD הולכים לעשות עם כרטיסי המסך החדשים שלהם, כשהם יושקו, מתי שזה לא יהיה בחודשיים הקרובים ככל הנראה. יכול להיות יעשה פה איזושהי סוג של מתקפת נגד עם כרטיס מסך ש... איך אני יכול להסביר לך? אם אנחנו מתלהבים בתור גיימרים מ-4K ב-120 הרץ, מה לדעתך על רזולוציה כמו 8K?
נשמע לי טוב, תביא לי פעמיים.
נשמע לך טוב, נכון? נשמע לך טוב. אז NVIDIA מציגה את ה-3090 שלה, כרטיס המסך נכון להיום, החזק ביותר שיש בעולם, בתג מחיר לא קטן בכלל של $1,500 אני אוסיף לומר, מה שאומר פה בארץ 7-8,000 שקל לפחות, אבל אנחנו מקבלים את הביצועים שנלווים לזה. הם הציגו בהשקה שלהם, גיימפליי על ידי שסטרימרים וגיימרים שהם הזמינו אליהם, גיימפליי ב-8K בקצב רענון של 60 פריימים לשנייה. כדי לסדר לך את הראש, נכון להיום מדברים על הפלייסטיישן 5, הולכת להיות אחת הקונסולות החזקות בעולם, על 4K אולי 60 FPS וכן הלאה. תבין איפה זה עומד. אנחנו נמצאים בעידן גיימינג אחר לגמרי, אולי סוף סוף באמת יהיה איזשהו שימוש למסכי ה-8K של סמסונג ו-LG שכן תומכים בגיימינג בזמן האחרון.
כן, למרות שאתה יודע, 8K סבבה, זה מטורף, אבל 4K זה גם מטורף, וב-120 הרץ זה מספיק ויותר. לי הייתה פה לא מזמן טלוויזיה של LG 4K 120 הרץ, ואם היה לי כזה כרטיס מסך שיכול להריץ, זה היה בטוח יכול להיות חוויה מטורפת לגמרי. אז רגע, אבל ה-80-90, ה-30-90, הוא גם לא הרבה יותר יקר מה-20-80 Ti בעצם.
לא רק שהוא לא יותר יקר, ה-30-90, הכרטיס מסך שהוא מחליף אותו, זה לאו דווקא ה-20-80 Ti, אלא דווקא ה-Titan RTX.
כן.
כדי לסדר לכם בראש, המפלטת של המפלטת, הם אף פעם, NVIDIA אף פעם לא התייחסו לכרטיס ה-Titan ככרטיס גיימינג, אבל אנחנו בקהילת הגיימינג כן מתייחסים עליו בתור כרטיס גיימינג, והוא בדרך כלל קצת חזק יותר, ממש טיפה, דבר איתך על אחוזים בודדים, בין 5-10% מ-2080 Ti, או מכל ה-Ti למעשה שמגיע לפניו. אבל תג המחיר של ה-Titan RTX לצורך העניין, עמד על $2,500.
מטורף.
שתבין איפה זה נמצא. NVIDIA פשוט מה שהיא עשתה, לפחות ככה זה נראה, כמו שאתה אמרת, לך מספיק 4K 120 הרץ מבחינתך, זה חוויית גיימינג, הייתי לא מתבייש לומר, לא פחות ממושלמת, נכון?
מטורפת לגמרי, אין ספק.
מטורפת לגמרי, היא הולכת להנגיש את זה, לא עם הכרטיס הכי חזק שלה, עם כרטיס, בוא נקרא לזה כרטיס הדגל, או כרטיס הביניים כרגע.
הכרטיס הנפוץ, מה שרוב האנשים יקנו, זה מה שהם...
מה שרוב האנשים ילכו עליו, בדיוק, בדיוק. ועצם העובדה שהם מביאים לנו בכלל סדרת כרטיסי מסך שמדברים פה על רזולוציות מאוד מאוד גבוהות, שתבין, RTX 3070 גם לא מתבייש לדבר על 4K, אומנם לא ב-120 הרץ או 120 FPS, אבל הוא יעבוד ב-4K, מה שאומר שברזולוציות כמו Full HD ו-QHD או 2K לכל אלה שלא יודעים, זה בכלל שובר את הסקלות. מסכי 360 הרץ, 280 הרץ, 240 הרץ כבר הפכו להיות בנורמה ובסטנדרט.
כן, עכשיו, עכשיו זה בכל פינה יש לנו מסכים עם קצבי רענון מאוד גבוהים, ראיתי סרטון ממש האחרונה של ליינוס על מסך עם 340 הרץ, כאילו...
390 הרץ.
390, אז כאילו זה רק משתפר, משתפר, ואינווידיה אומרים, יש לנו את החומרה שתתמוך בדברים האלה. אז מה, איך כאילו אפשר להסביר כזה מהלך של גם להוריד מחירים וגם להעלות את הביצועים בכל כך הרבה?
תקשיב, זה נובע משתי סיבות, לפי דעתי כמובן. הסיבה הראשונה, בראש ובראשונה, זה התחרות שמגיעה מצד AMD. AMD עשה לאינטל, בוא נקרא לזה בצורה הנחמדה ביותר, היא עשתה שמות באינטל בשלוש שנים האחרונות. התעללה בה בצורה פשוט חסרת תקדים, הפכה את השוק מ-80-90 אחוז רוכשי אינטל ל-80-90 אחוז רוכשי AMD, שזה כשעצמו הישג מדהים. NVIDIA יודעת שכרגע AMD שמה את NVIDIA כמטרה, את עולם כרטיסי המסך, עולם כרטיסי הגיימינג, ויודעת שתמיד, מאז ומתמיד, AMD היו החברה, בוא נקרא לה, לא אגיד הזולה יותר, אלא המשתלמת יותר. כמות הביצועים שאנחנו היינו מקבלים ביחס לתגי המחיר של כרטיסי המסך של AMD, מקובלים או לא מקובלים, זה לא הנושא, הם היו גבוהים יותר ממה שאנחנו היינו מקבלים מ-NVIDIA. דבר איתך על ביצועים נטו כמובן. NVIDIA יודעת את זה, אז NVIDIA חייבת לעשות איזשהו סוג של מתקפת נגד, כי נכון שיש את AMD ברקע והכל טוב יפה, אבל AMD לא באמת היוו תחרות, לסדרת כרטיסי ה-RTX 2000, למעשה הסדרה שכרגע הוחלפה בסדרת ה-3000. היא לא רוצה להגיע למצב ש-AMD תגיע עם הכוח שלה, כוח ה-R&D שלה, כאילו הפיתוח וכל הדברים האלה, ותחטוף ממנה טייטל שיש ל-NVIDIA כבר קרוב לשתי עשורים, שהיא חברת הגיימינג, או יותר נכון, יש להם את כרטיס הגיימינג החזק ביותר בעולם. אז פה הייתה חייבת למעשה גם להוריד מחירים כדי להפוך את הכל לנגיש וזול, בגלל שהיה הרבה תלונות על סדרת ה-2000, וגם מהפחד שלה מ-AMD. זה הדבר הראשון שלפי דעתי גרם לירידת המחירים, וכמובן ליותר ביצועים, בגלל שמה שנקרא התקדמות טכנולוגית. הדבר השני זה באמת הדבר הזה, התקדמות טכנולוגית. סדרת כרטיסי ה-2000 היו למעשה הטיורינג, אלה היו הדור הראשון, בוא נקרא לזה ככה, של כרטיסי ה-ray-tracing, של כל הטכנולוגיה החדשה, ואין מה לעשות, כשמדובר בדור ראשון, לרוב משלמים הרבה. אם אני אקביל את זה דווקא לצופים שבדרך כלל נהנים לצפות בתוכן שלך, שכן מבינים וחיים את עולם הסמארטפונים, זה כמו שאנשים היום קונים את הפולד. זה לאו דווקא הכי נכון והבחירה הכי חכמה, אבל זה כל מי שרוצה להחזיק ביד את קצה הטכנולוגיה שיש. מסך עם טלפון, עם מסך מתקפל, נכון להיום זה איזשהו סוג של טרנד שהוא אולי בהמשך יהפוך להיות נפוץ. אתה מבין? ו-NVIDIA כמובן מבינה את זה, ויחד עם הדור השני של הדברים, היא למדה הרבה מהדור הראשון, גם תהליך הייצור נהיה זול יותר, בגלל שעכשיו הם כבר פחות משקיעים על פיתוח, אלא יותר על ייצור, ובוא נקרא לזה, סגירת פינות עגולות וכל מיני דברים כאלה, כדי לחדד את הביצועים של כל אחד מהכרטיסים, ועצם העובדה שהם עברו מטכנולוגיה של 12 ננומטר לטכנולוגיה של 8 ננומטר, אנחנו לא ניכנס לפרטים, אבל כמו בסנאפ דרגון, לצורך העניין, ככל שהפס הייצור יורד, אז סביר מאוד להניח שאנחנו נקבל גם ביצועים גבוהים יותר, וגם בסך הכל תג מחיר נמוך יותר.
כן, עכשיו בעצם, אז מה שאומר שאינווידיה לא מוכנים לישון על האף, לא מוכנים לתת ל-AMD לעשות להם את מה שהם עשו לאינטל, והם מאוד כאילו קוראים את השוק ואומרים, אוקיי, אנחנו חייבים לעלות גם בביצועים וגם לרדת במחיר בשביל לא לאבד את המקום שלנו. זה מהלך מדהים, נכון. אין מה להגיד.
זה מהלך מדהים, ואני אגיד לך גם יותר מזה, לאנווידיה אין שום ברירה אחרת, כי כרגע מי ששולטת בעולם, בשאר החלקים של עולם הגיימינג, לתורך העניין קונסולות, זה דווקא AMD, שגם פלייסטיישן וגם האקסבוקס, ככל הנראה, הולכים להגיע גם עם מעבד של AMD, וגם עם כרטיס מסך של AMD.
עכשיו זה באמת...
זאת אומרת שאינווידיה בכלל לא קשורה לשם.
כן, זה באמת עכשיו גם מתקשר לזה באיזושהי צורה, אני מתאר עצמי, שהולכות לצאת קונסולות די מטורפות, שכולם מצפים להם, ויכול להיות שזה גם מהלך של AMD ככה לשכנע אנשים לא ללכת על קונסולה, וללכת יותר על מחשב גיימינג במקום קונסולה?
כן, זה לגמרי גם כן יכולה להיות אחת האסטרטגיות שלהם. נכון להיום, הרבה אנשים שרוצים לשדרג, שם דוגמה את כרטיס המסך שלהם, כדי ליהנות מרזולוציה גבוהה יותר, מבינים שהם צריכים לשלם סכומים כמו $1,200, למשל, 2080 Ti. קונסולה היום עולה באזור ה-500 דולר בממוצע, כן, אם אנחנו נדבר מחירי ישראל, 2,000-3,000 שקל, תלוי איזה בנדל אנשים לוקחים, נכון? אז ברגע שכרטיס מסך עולה פי 2 יותר מקונסולה שלמה, אנשים יעדיפו, במקום לשדרג את המחשב שלהם, ללכת ולקנות קונסולה. AMD, פשוט, NVIDIA, סליחה, פשוט אמרו, לא, אין לכם מה, חבר'ה, והם גם אמרו את זה בהשקה, it's safe to upgrade now, זה בטוח לשדרג עכשיו, זה לא יעלה לכם הרבה כסף, ואתם תקבלו ביצועים פשוט מטורפים, וכמו שאתה אמרת, בלייב שאני עשיתי, פשוט הייתי בשוק, כל פעם שהם הכריזו על אחד מהמחירים, תפסתי את הראש, הפה שלי פשוט נפל למטה, מה שאתה לא רוצה, תתאר את זה איך שבא לך, NVIDIA עשתה פה pre-emptive strike, ואולי את אחת ההשקות הטובות ביותר שעולם הגיימינג ידע בעשור האחרון, לפחות ידעת.
אין ספק שזה היה מדהים ביותר, באמת. ראיתי עוד משהו מעניין, שיש את התוכנת ברודקאסט של NVIDIA, שבעצם יכולה, יש לה כל מיני פיצ'רים כאלה, כמו להבדיל אותך מהרקע, ולבטל רעשים בצורה מטורפת, שזה גם מאוד מתאים לתקופה, וגם נראה סופר שימושי.
אני אגיד לך את האמת, כן, אם אתם מכירים, זה לא חדש ל-NVIDIA, זאת אומרת, יש להם גם תוכנה שנקראת RTX Voice, שזה אותו דבר מה שאתה ראית בעולם הוידאו, רק על אודיו, זאת אומרת, זה מבטל רעשי רקע ודברים כאלה, אני חושב שזה סרטון מגניב, זה ביטל שרב אבק, הכל מה שאתה לא רוצה.
כן, הוא ראה שם שידור שהוא יושב, והחברה שלו מאחורה עושה עם פן, וזה פשוט מבטל את הסאונד של הפן לגמרי. זה די מטורף.
בדיוק. נכון, אז זה למעשה איזושהי טכנולוגיה של NVIDIA שמבוססת על בינה מלאכותית. הם לקחו את זה שלב אחד קדימה, והפכו את זה גם כן לברודקסטר, באמת ברמת הוידאו עצמו ולאו דווקא ברמת האודיו. אז עכשיו אנחנו יכולים לקבל איזשהו סינון רעשים ברקע של וידאו, שזה כמו במקום גרין סקרין, דבר שהרבה סטרימרים והרבה אנשים שגם מייצרים תוכן משתמשים המון, עכשיו כבר סביר מאוד להניח כבר לא יהיה רלוונטי, בגלל שהתוכנה עצמה ברמה של הבינה המלאכותית יודעת לנטרל את כל מה שנמצא שהוא לא אנחנו.
מאחורה, בעיקר לגיימרים, כאילו שעושים את כל השידורים האלה, במקום שאתה צריך שיהיה לך עכשיו גרינסקרין מכוער בחדר, שאתה שם ומפרק וזה וזה, התוכנה עושה את זה לבד, והאמת שהיא עושה את זה די מדהים, אפילו עם הכיסא, והיא לא מתבלבלת בכלל, כאילו זה די תוצאה מדהימה.
נכון, אני הופתעתי לגמרי, וזה גם כחלק מההשקה שלהם, NVIDIA מבינה שהיום זה לא רק פריימים, זה לא רק FPS, זה כבר לא עושה את זה לאנשים, בגלל שכמה אתה צריך FPS, כבר לכמה תגיע, ל-1000 FPS.
כן, כבר את האמת שלא באמת רואים את ההבדל בין, לפחות אני לא רואה את ההבדל בין 120-144, ובטח, אתה יודע, אולי 390 כן, אבל עוד לא יצא לי לראות.
נכון, יכול באמת להיות שכן, וזה כן במיוחד אם אתה שם את המסכים אחד לשני, ולא כולם באמת שמים לב, כמו שאתה אומר, יש כאלה שאפילו לא שמים לב בכלל בין ההבדלים של הכרטיסים, של השיחה של כתבי הרענון, ו-NVIDIA מבינה את זה, אז עכשיו היא פונה גם כן לקהל הנוסף, אנחנו נמצאים בעידן שבו יצירת תוכן זה חלק כבר בלתי נפרד, יש כל כך בסטרימרים בעולם, שהם אומרים, אוקיי, בוא נחסוך לכולם לקנות את הגרין סקרין, בוא נחסוך לכולם לקנות את המערכת אודיו המשוכללת שהם צריכים בשביל לעשות סטרימינג, לא, הם יקנו כרטיס מסך שלנו, ואנחנו ניתן להם תוכנה מבוססת בינה מלאכותית, שתעשה הכל.
מדהים.
וזה הגישה שלנו.
אז גם מה ההמלצה שלך לגיימר צעיר עכשיו שרוצה, אתה יודע, הוא משחק בפול גייז, הוא משחק בפורטנייט, הוא משחק קצת, לא יודע מה, איזה משחק מכוניות כזה או אחר, מה, איזה כרטיס אתה ממליץ לו לקנות? ככה הערכה, לא משהו מחייב, כי אני יודע שעד שלא מגיעים הבדיקות של כל הבלוגרים וזה, אז קשה לדעת מה זה באמת.
נכון, אבל אני אגיד לך את האמת, ללא צל של ספק, נכון להיום, במיוחד אנחנו, הקהל הישראלי, סביר מאוד להניח שאף אחד פה לא משחק ברזולוציות גבוהות, ולכן אני אומר לכולם, תקנו את ה-RTX 3070, כי גם אם NVIDIA טיפה ניפחה את זה, והכרטיס מסך הזה לא עוקף את ה-2080 Ti, אלא מספיק שהוא באותו רמת ביצועים שלו, give or take 5%, אתם מקבלים אחלה של ביצועים, ואתם יכולים לבנות מחשב שלם מבוסס RTX 3070, בפחות מ-4,000-5,000 שקלים, דבר שלא היה אפשרי, עד ההשקה הזאת. אז אל תקפצו פה מעל מה שאתם צריכים. אם אתם יודעים בוודאות שאתם משחקים ברזולוציות גבוהות, תלכו על ה-30-80, ה-30-90 זה לכל המשוגעים שבינינו שכן חייבים, אתה יודע, את הטופ של הטופ של הטופ של הטופ, ואין להם שום חשיבות פה לעלות מול תועלת.
טוב, אני מחכה כבר לסרטון שלך על ה-30-90. בחילי
הנניים. אני גם מחכה לו, אני גם מחכה לו.
האמת שזה ממש, אני ממש סקרן. אני כבר הרבה זמן רוצה לבנות מחשב גיימינג, עכשיו זה עוד יותר נתן לי את החשק. אני יודע שאני יכול להביא פה איזה מסך מטורף כזה, וגם יהיה לי 4K ב-120 פריים, FPS, זה יכול להיות להיט.
בקלות, היום בקלות.
יאמן, טוב, מישל, תודה רבה שעזרת לי להבין עוד יותר טוב את מה שקרה שם. אחת באמת השקה מרגשת ביותר, וזהו, עולם הגיימינג נראה מבטיח, מבטיח מאוד. איזה כיף לגיימרים.
בכלל תודה שהזמנת אותי לפודקאסט, ואני מאוד מקווה שגם האנשים פה נהנים לא פחות ממני מעולם הגיימינג, ובמיוחד כרטיסי המסך החדשים של NVIDIA.
מטורף. אז כן, תודה רבה למישל, כבוד גדול לארח אותו פה בפודקאסט, וואלה, ממש מת על הערוץ שלו, אם אתם לא מכירים את הערוץ שלו, אז תלכו לעקוב אחריו, קוראים לו Hardware X ביוטיוב, סרטונים מעולים, גם על טלפונים, גם על מחשבים, באמת, אני מאוד מאוד אוהב את העבודה שלו, תודה מישל שהיית פה. בוא נמשיך, הדבר השני שהיה לנו, אולי מבחינתי, בגלל שאני יותר בן אדם של טלפונים, הדבר הראשון הכי מעניין של השבוע, זה אפשר לקרוא לזה ההשקה השנייה של הגלקסי פולד 2. בעצם סמסונג כבר השיקו אותו באירוע של הנוט 20 אולטרה, והראו לנו איך הוא נראה, אבל לא אמרו עליו יותר מדי, ועכשיו עשו עוד אירוע רק בשבילו. לא כזה, אני לא יודע למה. אני מתאר עצמי שהם לא רצו שזה יהיה יותר מדי בצילו של הנוט, ולתת לאנשים קצת לשקוע, להתלהב מהנוט, ואז אחר כך להעביר את תשומת הלב שלהם לזי פולד 2. אז השקה שנייה, זה היה קצר ולעניין, תודה לאל, ולא יותר מדי מייגיע. והמכשיר הזה הוא באמת מכשיר מדהים, אין לי מה להגיד, אני סופר סופר מתלהב ממנו, זה, אני לגמרי רוצה לקנות כזה מכשיר, אני לא יודע אם אני אוכל לעשות כזה דבר, אבל באמת שהוא מדהים בעיניי, העיצוב שלו מודק, לא בוא ניקח את זה צעד אחורה. בעצם הפולד שיצא לפני שנה פלוס, היו בו הרבה מאוד בעיות ונחשפו מאוד מאוד מהר, אבל אחרי שסמסונג בצורה די מפתיעה הצליחו ממש לתקן אותו ולהחזיר אותו לשוק, הוא עדיין טלפון שבאמת הטלפון שהכי אהבתי בזמן האחרון, הוא מחדש, הוא נותן לך משהו הוא לא קיים, לא היה קיים בשוק לפני זה, וזה בעצם טלפון שהופך לטאבלט, שזה די מדהים לאנשים שרוצים יותר מהמסך שלהם, שאני בדיוק מהאנשים האלה. ואני חושב שהפולד 2 פשוט בא ותיקן את רוב הבעיות שהיו בפולד הראשון. קשה לי להגיד את זה עוד לפני שבדקתי אותו לעומק, אבל דבר ראשון, המסך החיצוני, שזה, אתה ללא ספק רוצה להשתמש במסך החיצוני של הפולד הרבה יותר ממה שסמסונג חשבו. כי אתה לא כל הזמן יושב ופותח טאבלט ומסתכל עליו. 90% מהעבודות שלך עם הטלפון, או בוא נגיד 50% ממה שאתה עושה עם הטלפון, זה לענות לשיחות, לכתוב הודעות, ולא יודע, לעשות ניווט בווייז, דברים שלא מצריכים טאבלט. והמסך בפולד הראשון פשוט היה קטן מדי ולא כל כך נוח להקליד, והעיצוב שלו היה מוזר, שהוא היה נראה כזה רק חלק מהמסך, ופה פשוט יש לך מסך ענק שמכסה לך את כל החלק הקדמי החיצוני של הטלפון, שזה פשוט נראה מדהים, ואתה באמת יכול להעביר יום שלם בלי לפתוח את הטלפון בכלל, בשביל כל הפעולות השגרתיות האלה שאתה עושה ביום יום, לא יודע מה, יומן, עוד פעם, שיחות טלפון, הודעות, וואטסאפ וכל הדברים האלה. ואז שאתה מגיע בסוף היום, או שאתה, יש לך פתאום איזה זמן, או שאתה רוצה לעבוד על איזשהו מסמך, אתה פותח את המסך ואתה מגיע למה שקורה בפנים. אז זה מדהים מבחינתי. ואז בפנים, עוד פעם, המסך טיפה יותר גדול, הקצוות יותר קטנים, הנוטש שהיה מאוד מוזר בפולד הראשון, איננו, ויש לנו רק חור קטן למצלמה. מדהים. המסך הוא 120 הרץ, ויש לו בעצם את ה-LPTO הזה שיכול לרדת עד ל-11 הרץ ולעלות עד 120 הרץ, שזה מאוד מאוד מרשים. וכמובן שעדיין יש לנו את הקיפול הזה באמצע, ואני מתאר עצמי שעדיין המסך מרגיש טיפה רך, אבל זה טלפון מתקפל אחרי הכל. מדהים, באמת. עוד מה שנחמד זה שהם נתנו לו את הלוק של הנוט 20 אולטרה, את הבליטת המצלמות האלה, אני מקווה שהבליטה לא גדולה מדי, אבל העיצוב הזה עם החורים המאוד גדולים של המצלמות, שהאמת שהוא נראה מעולה, אני מאוד אוהב אותו, וזה גם נותן לו הרגשה של פרימיום, הוא מרגיש כמו טלפון מכובד, ומערך הצילום שלו הוא מאוד מעניין, בעצם יש לנו שם שלוש מצלמות, ושלושת המצלמות הם 12 מגה פיקסל, מצלמה עיקרית, מצלמה אולטרה רחבה, ומצלמת טלה, שזה בעצם המערך הצילום היותר קלאסי, ולא 108 מגה פיקסל, ולא זום פי 5 או פי 50, שאני אישית מאוד מתחבר אליו, ראיתי גם תמונות שאנשים העלו, ואני עדיין מרגיש שעמוק בתוכי, אני מעדיף את מצלמות ה-12 מגה פיקסל של סמסונג על פני מצלמות ה-108 מגה פיקסל. אני צריך לבדוק את זה לעומק ולעשות השוואות, אבל בגדול המצלמות של ה-12 מגה פיקסל הרבה פחות מסובכות, הרבה פחות, יותר קל להוציא מהם, אני מתאר עצמי תוצאות טובות בלי להסתבך, וזה רק מראה שסמסונג כאילו אמרו, וואלה, זה המצלמת 12 מגה פיקסל שלנו בתכלס היא מספיק טובה בשביל להיות בטלפון, הטלפון הכי מרשים שלנו, הכי מפוצץ שלנו והכל, וזה די, ואני שלם מאוד עם ההחלטה הזאת של סמסונג, לא מרגיש לי שהיה צריכה להיות שם המצלמת 108 מגה פיקסל. עוד משהו נחמד שהם עשו שם זה בעצם נתנו את האופציה לצלם עם המצלמה האחורית ולראות את הפריוויו במסך הקדמי, ככה שאתה יכול בעצם להשתמש במסך, במצלמה העיקרית כמצלמת הסלפי, או כמצלמת הזום, או כמשהו כזה, שזה מבחינתי דבר מאוד מאוד חשוב, זה כל הקטע הזה שיש לך מסך בשני הצדדים, שאתה יכול להשתמש במצלמה טובה, זאת אומרת, יש לו מצלמת סלפי על המסך החיצוני, יש לו מצלמת סלפי בחור קטן במסך הגדול בפנים, ואז יש לו את שלושת המצלמות העיקריות. אז זה שיש את האופציה לצלם בשלושת המצלמות ולראות במסך העיקרי, זה במסך החיצוני, זה מעולה, אהבתי את זה מאוד. וזהו, המעבד שלו הוא הסנאפדרגון 865 פלוס, שזה עוד פעם מראה שכאילו סמסונג יודעים שהמעבדים של קואלקום, או סתם, אולי זה בגלל שמוכרים אותו בארצות הברית. אבל לפי מה שהבנתי, לפי מה שאני מבין, הוא לא יגיע עם המעבד 990, האקסינוס, שזה כבר טוב, כמובן שיש לו 5G, והמחיר שלו הוא $2,000, שזה יותר יקר מהפולד הקודם, אם היה איזושהי שאיפה שהמחיר ירד קצת, וגם, הפולד הקודם הגיע עם הגלקסי בדס, והפעם הוא מגיע בלי אוזניות, הוא מגיע רק עם מטען, וזה הכל, זה כל מה שקבלים, לא מקבלים קייס, לא מקבלים שום דבר, שזה די כזה, סמסונג אומרים, אוקיי, עשינו את הפוזות פעם שעברה, שכאילו מי שקונה טלפון $2,000 מקבל גם אוזניות הלכותיות, והפעם אנחנו לא נעשה את זה יותר, כי ככה. אבל כולם יודעים מה זה פולד, ואנחנו לא צריכים יותר להתחנף. אוקיי, סבבה, קצת חבל, אני חושב שזה היה נחמד מאוד לקבל את הבאדס לייב יחד איתו. מה שעוד נחמד זה שיש את האופציה לעשות קוסטימיזציה, להתאים אישית את הצבע של הקיפול, שזה משהו שהוא נחמד. כאילו, זה היה נראה צבעים די מוזרים, אני הייתי הולך על משהו יותר קלאסי, אבל אוקיי, סבבה שיש את זה. עוד משהו, אם כבר מדברים על הקיפול, אז הפעם הקיפול של הפולד 2 יהיה יותר דומה לקיפול של הזיפליפ. וואו, הרגו אותי עם השמות האלה. אז מה זה אומר? זה אומר שהקיפול יהיה קצת יותר קשה. אפשר, בפולד הקודם, הקיפול הוא היה מאוד משוחרר, ואם קיפלת אותו, אז הוא היה משוחרר עד שהוא היה ננעל, והיה נורא קל לפתוח אותו, והוא לא היה נעמד באיזושהי צורה ספציפית. ובזי פליפ הם שינו את זה ועשו את זה שהקיפול יהיה יותר קשה, מה שאומר שאתה יכול להשאיר אותו בכל מיני זוויות. אז הם הביאו את הדבר הזה גם לפולד, לפולד 2. אני לא יודע איך אני מרגיש לגבי העניין הזה, כי מאוד אהבתי את העובדה שהפולד נפתח ונסגר בקלות, וזה צריך לראות איך זה משפיע על הפתיחה וסגירה שלו ביד אחת בעיקר. אבל זה מה שקורה איתו. זהו, זה נראה לי מכשיר מדהים. אני באמת, באמת, באמת רוצה כזה. אני לא יודע אם אני צריך לקנות אותו בארצות הברית, או אם אני אנסה לקנות אותו בארץ במחיר מוגזם עוד יותר, אבל נראה מה, איך זה יתקדם. אולי אני קודם אקח אותו לסקירה, אם הוא יגיע, אם יביאו לי אותו לסקירה, ואז נתחיל משם. לא יודע, אני רק יודע שאני רוצה את זה, ושזה מאוד יקר, אבל נראה מה יהיה. אז היה לנו עוד, כן, יצא סרפס דואו של מייקרוסופט, הוא יצא כבר די לפני כמה חודשים, אבל עכשיו הם שלחו אותו לסקירות לכל הסוקרים, כל היוטיוברים, MKBHD, Dave2D, כולם קיבלו את הסרפס דואו, ו-The Verge, לא יודע מי עוד, כולם קיבלו את זה, אבל, והם התחילו והם עשו על זה סקירה, והם דיברו על המכשיר ואיזה יופי ותתתתה, והקיפול שלו מדהים, והוא דק וזה וזה, אבל אף אחד מהם לא יכל להדליק אותו, וחלק מה... לא יכלו להראות אותו דולק. זאת אומרת, מה? אז הסוקרים עצמם יכלו לעבוד ולהשתמש בטלפון, אבל עד אם אני לא טועה, ה-9 לספטמבר, לפי מה שראיתי בסרטון של MKBHD ביומן, שהוא יראה בפולד 2, האמברגו של הדואו נגמר, ואז אפשר יהיה לראות סקירה שגם מראה איך הוא עובד. אבל כאילו, מה זה עוזר לי לראות חתיכה של שני מסכים שמתקפלים אחד לשני, אם אי אפשר לראות איך התוכנה שלהם עובדת. זה כאילו, סבבה, הקיפול הזה מאוד נחמד, וברמת העיצוב התעשייתי זה מאוד מרשים, אבל וואלה, זה לא מספיק. כאילו, בתור סוקר, אני לא יודע, יכול להיות שהייתי מאוד מתלהב מזה שמייקרוסופט שולחים לי מוצר עוד לפני שהוא הגיע לשוק, אבל בתור סוקר לעשות ריוויו על מכשיר שאתה לא יכול להראות אותו דולק, נראה לי כאילו... אפילו שואו-קייס, אתה לא יכול לעשות כלום, אתה לא יכול להגיד, אה, הנה זה המכשיר, אתה יכול להגיד, תראו איזה יופי, הוא מתקפל. אני יכול לקחת שתי חתיכות עץ ולחבר אותם עם מברג, עם ברגים, ולקפל אותם ולעשות את זה סרטון גם, אבל... משהו, מהלך שאני מאוד לא מבין, ואני עוד יותר לא מבין איך כל הסוקרים נתנו לזה יד. הם אומרים, אוקיי, בוא נחכה עוד שבועיים ונעשה סקירה כמו שצריך. אבל לא יודע, יכול להיות שמייקרוסופט מציעה לך משהו, אתה לוקח באיזה תנאים שהם מציעים, כי זה מייקרוסופט ואין מה לעשות. מעבר לזה, הסרפס דואו, אנשים, אני רואה קצת אנשים שמתייחסים אליו כטלפון, וזה לא באמת טלפון. מבחינתי זה לגמרי טאבלט, זה לפי דעתי, זה טאבלט קטן שהופך לשני טאבלטים, נראה לי אפשר לקרוא לזה, זה משהו מאוד מוזר, פורמט מאוד מוזר, אני לא יודע בדיוק מתי הייתי רוצה להשתמש בכזה דבר. האמת שגם אין לו מסך חיצוני, שני המסכים שלו הם פנימיים. זה מכשיר מאוד מוזר בעיניי. יכול להיות שזה בכלל קשור לטאבלטים ואין לזה שום קשר לטלפון, ויכול להיות שזה הניסיון, שמעתי בדברג' הם דיברו על זה ואמרו שזה יכול להיות שזה הניסיון של גוגל להציל את עולם הטאבלטים באנדרואיד, שבתכלס אתם יודעים שהעולם הזה לא באמת קיים ביחס לעולם האייפדים, שאפל הצליחו באמת לפתור את כל מה שקורה עם טאבלט ו-iOS, ובאנדרואיד זה ממש ממש לא ככה, שזה די מוזר. אני יצא לי להשתמש בכמה טאבלטים של אנדרואיד, ופשוט הרגשתי שזה פשוט טלפון ענק, וזה לא נותן לי איזה משהו שהטלפון לא נותן לי. ועם האייפד הם הצליחו, באפל הצליחו לייצר איזושהי תחושה שונה. אז אני תוהה לעצמי, אם הסרפס דואו לא מחליף את את האייפד, לא מחליף לנו את הטלפון, זאת אומרת שאנחנו כל היום עדיין נהיה עם הטלפון, אז שנגיע הביתה ונשב על הספה או שנלך לשירותים, האם אנחנו צריכים טאבלט מתקפל? מה זה משנה לנו? אז אנחנו יכולים לקחת כל טאבלט, גם אם הוא גדול וגם אם הוא קטן, ולהשתמש בו. אז זה מאוד, מאוד מאוד מוזר לי כל הסיפור הזה, אבל... וכמובן, המחיר שלו, $1,300. וואו, סופר סופר יקר בשביל טאבלט. $1,300. אתם יודעים איזה אייפד קונים ב-$1,300? כאילו, משהו מטורף לגמרי. לא ברור לי מה הקטע של המוצר הזה, ואולי ב-9 לספטמבר שיגיעו הסקירות שיראו איך באמת עובדים איתו, אולי נבין מה הקטע, ולא יודע, אולי יתמזל מזלי להתעסק איתו גם. עוד דבר סופר מעניין שקרה השבוע, זה ההשקה של אינטל. הם השיקו את המעבדים החדשים שלהם, הדור ה-11, הטייגר לייק, שזה מעבדים שבעיקר מיועדים ללפטופים, מעבדים שעובדים במתח נמוך, יש i3, i5 ו-i7, מעבדים שבאינטל מאוד מקווים שיצליחו לנצח את AMD, והאמת שלא ראיתי את ההשקה, אבל מיד הבנתי שכל מה שאינטל עשו זה כל הזמן להגיד שהמעבדים שלהם יותר טובים מהמעבדים של AMD, אז מה אני אגיד? כאילו, אינטל עדיין לא מצליחים לעשות את הפורמט של לרדת בתהליך הייצור מ-10 נונומטר ל-7 נונומטר, מה ש-AMD כבר עשו, מה שבאמת גרם ל-AMD לפתוח פער על אינטל, אבל זה לא שהמעבדים של אינטל הם גרועים, וזה ממש בשום צורה לא ככה, ואני חושב שהקרב של אינטל ו-AMD זה קרב על התודעה, כי רוב המשתמשים, אם יקחו את המעבד הכי טוב של AMD ואת המעבד הכי טוב של אינטל, אז אוקיי, כשאתה תריץ סינה בנץ', או כשאתה תריץ מבחנים, אז התוצאות יהיו יותר טובות ב-AMD. אבל אם אתה משתמש ביצירת תוכן, או בכל דבר אחר שאתה עושה, אתה לא בהכרח תרגיש את ההבדל. יכול להיות שההבדל הזה יהיה בדקה רינדור, או 40 שניות יותר מהר, או יותר לאט לפה ולשם. אז אני חושב שהקרב בין AMD לאינטל הוא בעיקר קרב על התודעה. ברור שברמת הטכנולוגיה עדיין פשוט אין מעבדים של אינטל עם 7 נונומטר, ותהליך הייצור הזה הוא תהליך שגורם למעבד לתת תוצאות יותר טובות, לצרוך פחות אנרגיה, וזה משהו שפשוט אין אותו. אינטל עדיין לא שמה, אני מתאר עצמי, אני מקווה בשבילם שיום אחד הם יהיו שם. AMD כן הצליחו לעשות את זה, ולא ברור לי איך AMD הצליחו ואינטל לא, אבל זה קרה. ובסופו של דבר, הקרב נהיה הקרב על התודעה, כי מי שבסופו של דבר קובע את מה שאנשים חושבים, זה המשפיענים, יוטיוברים, בלוגרים למיניהם, שפשוט בודקים את המעבדים. עכשיו יש כל מיני דרכים לבדוק מעבדים, אבל הדרך הכי קלה לבדוק מעבד, זה פשוט לעשות בנצ'מרק. מה זה בנצ'מרק? אתה לוקח תוכנה, נגיד סינה בנצ' או משהו כזה, אתה מריץ את המבחן, והמבחן נותן לך נקודות, והזמן שלוקח למבחן להיגמר, נותן לך רפרנס לגבי האיכות של המעבד. ו-AMD באמת אמרו, יאללה, בוא ניכנס במבחנים האלה, וניתן תוצאות טובות במבחנים, ונדאג שהמעבדים שלנו ייתנו תוצאות טובות במבחנים. ואז כולם יגידו שהמעבדים מעולים, וזה עובד להם מדהים. עכשיו, אין מה להגיד, AMD עבדו מאוד קשה, והביאו מעבדים מאוד מרשימים בזמן האחרון, ואינטל צריכים להילחם בזה. עכשיו, במקרה הזה, אינטל היא החברה היותר גדולה, מוכרת הרבה יותר מעבדים, מייצרת בכמות הרבה יותר גדולה, יש להם הרבה יותר לקוחות, ואתם יודעים, בעיקר בארץ, לראות פה מחשב עם מעבד של AMD לפני שנתיים, זה כאילו היה בושה, מי בכלל, זה היה, אתם יודעים, אינטל מרגיש לנו שזו חברה ישראלית לגמרי, זה כמו לקנות כחול לבן, אז אפילו בקושי ניסו לשווק פה מכשירים של AMD, מחשבים עם AMD. יהיה בעיקר מאוד מאוד מעניין לראות איך יהיה הדור ה-11 של המעבדים ושל אינטל, והוא גם מגיע עם הרבה מאוד יתרונות, הוא מגיע עם Thunderbolt 4, שזה חיבור סופר סופר מהיר, שיכול לתת לך להעביר גם מידע, וגם, אני חושב שהיה על זה דמו מאוד נחמד, שבקבל אחד אתה גם יכול להפעיל שני מסכים, וגם לחבר SSD, וזה כאילו ממש, ממש 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 מרשים. וכן, זה יהיה מאוד מעניין לראות לאן זה יתקדם הדבר הזה. המעבדים האלה שאינטל הציגו זה מעבדים במתח נמוך, זה מיועד ללפטופים יותר קטנים וכלילים, וזה מגיע גם עם גרפיקה, מעבד גרפי חדש של אינטל שאמור לתוצאות טובות יותר, אבל זה לא מסוג המעבדים שנראה במחשבים בלפטופים המפלצות, לא נראה את זה במחשבים של אפל. גם בגלל שהם עוברים לאט לאט לאפל סיליקון, כמו שזה נקרא, אבל גם בגלל שאפל עובדים במתח יותר גבוה, סגנון אחר של עיצוב של מעבדים. אז זהו, אני חושב שסך הכל היה שבוע מאוד מעניין, בעיקר למי שמאוד אוהב מחשבי PC, וזה באמת יהיה מעניין לראות מה עוד יקרה, גם בעולם הקונסולות עם הכרטיסי מסך והמעבדים, גם בעולם המעבדים, AMD מול אינטל, ובכלל, אז זהו, אז אני רוצה להגיד תודה רבה למישל שהתארח פה, היה לי תענוג, תודה רבה מישל, תלכו לעקוב אחריו, וזהו, תודה רבה שהזנתם, מקווה שנהנתם, ושיהיה לכם אחלה שבוע, נתראה בפודקאסט הבא. ביי!